אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
מרץ 1994. חג הפסחא מתקרב. ג'ון ויינסטוק, פעילת סביבה ועיתונאית בת 51 מפיירבנקס, אלסקה, יוצאת לשוטט ברחובות גואטמלה. היא אישה חייכנית, מחוספסת וחובבת הרפתקאות, והיא לא יודעת שהחיים שלה עתידים להפוך לסיוט, בין רגע. היא רצתה לראות את גואטמלה האמיתית, כלומר, זו שמופיעה בפנטזיות של המטיילים, עם הרי געש רדומים, כפרים נטושים של בני המאיה ופריחה צבעונית. אבל היא מצאה גואטמלה אחרת, זו שמדריכי הטיולים לא מספרים לכם עליה. זו הייתה גואטמלה שבה מתרוצצות במשך חודשים שמועות שגרינגוס, היפים ארוכי שיער עם תרמילים מאובקים ומלאים בכלי ניתוח, עורבים למקומיים בצד הדרך וצדים. ומה הם צדים? ילדים. וכך ביום אביבי שהתחיל עם ספל קפה תמים, ויינסטוק יצא לטייל ברחובות סן קריסטובל ורפז. עיירה קטנה שנמצאת במרחק 4 שעות נסיעה צפונית מגואטמלה סיטי. חיו בה אז כ-7,000 בני אדם בסך הכל. במרכז שלה ניצב אגם גדול וסביבו עצי מחט וכל מיני פונדקים. ג'ון טיילה בכיכר המרכזית, בחנה את הסחורות בשוק, ואז בלי שהיא בכלל מודעת לזה, עשתה את טעות חייה. היא צילמה ילד קטן, בן 8, שעשה את דרכו לטקס דתי באתר תפילה סמוך. עניינים של פסחה. אמו של הילד הבחינה לפתע שהוא נעלם, נלחצה, וכשהיא התחילה לחפש אותו, כמה מקומיים הצביעו בכיוונה של התיירת הזרה, הלבנה. תוך זמן קצר, ויינסטוק נגררה מאוטובוס על ידי המון מתלהם שרצה את הדם שלה. הם צעקו שהיא מכשפה והקו אותה עם אותות ברזל. מבחינתם, הייתה להם סיבה טובה. הם האמינו שהיא חטפה את הילד לצורך קצירת האיברים. אחרי דקות ארוכות שהשוטרים עמדו מנגד, מישהו סוף כל סוף התעשת. ויינסטוק הוסתרה על ידי הרשויות, ואחרי כמה זמן היא האמינה שהסכנה חלפה, אבל אלה שחיפשו אותה היו נחושים. הם פרצו לשירותים של המבנה שבו היא הוסתרה, והמשיכו להקות אותה עד שאחד השוטרים קבע את מותה כדי להבריח אותה החוצה. וכשהילד האבוד נמצא אחרי זמן מעברי ושלם, כבר היה מאוחר מדי. הפצעים היו כל כך קשים, שוויינסטוק מעולם לא לגמרי השתקמה. היא סבלה מדקירות מרובות, 3 סדקים בגולגולת, יד ורגל שבורות, ושכבה חודשים כשהיא מחוסרת הכרה. לפי הדיווחים הראשונים על האירוע, כ-300 בני אדם השתתפו בתקיפה. אבל לפי חקירה מאוחרת יותר, המספר התקרב ל-1,000. זאת לא הייתה הפעם הראשונה וגם לא האחרונה ששמועות וקונספירציות על חטיפת ילדים סיכנו את חייהם של תיירים באמריקה הלטינית. כלי התקשורת בצפון אמריקה מסגרו את התופעה תחת הכותרת היסטריית חטיפת התינוקות או פאניקת קצירת האיברים. ולמען האמת זה היה דרמטי בדיוק כמו שזה נשמע. באותה שנה תיירת אמריקנית נוספת מפילדלפיה הותקפה על אוטובוס בגואטמלה סיטי אחרי שמקומיים חשבו שהיא חטפה את התינוק שהחזיקה, תינוק שהיא בכלל אימצה זמן קצר לפני כן. ובעיר מלקטן, סמוך לגבול עם מקסיקו, אישה נוספת שנחשדה בחטיפת ילדים, נרצחה. תיירת אחרת משוודיה הותקפה והושפזה במצב קשה באותה נסיבות בדיוק, וקצת יותר מאוחר, בשנת 2000, תיירים יפנים שהגיעו לעיירה טודו סנטוס קוצ'מטן, 140 קילומטרים מערבית לגואטמלה סיטי, נרגמו באבנים בעודם יושבים באוטובוס. זה נגמר בכמה פצועים קשה ולפחות מקרה מוות אחד. התיירים האלה חזרו על אותה טעות בסיסית ובדיעבד גם קטלנית. הם פשוט צילמו ילדים חמודים. אחד מדוברי המשטרה סיפר לאחר מכן שמישהו צעק שהם מנסים לחטוף אותם וקהל חמוש של מאות כפריים התחיל לחתר אותם. נשיא ארצות הברית דאז ביל קלינטון אפילו פרסם הצהרה לפי הגואטמלה יד מסוכן לטיולים. כל המקרים האלה תפסו את הקורבנות לא מוכנים. אמנם מקרים של תקיפת תיירים נרשמו במרכז ובדרום אמריקה עוד 10 שנים לפני כן, אבל הפעם היה משהו שונה. הן היו פתאומיות יותר, המוניות יותר, והיה להן דפוס משותף. הן התבססו על סיפורים על חטיפת ילדים. אנחנו מכירים את עלילות הדם שנוצרים סיפור על יהודים, למשל, לפיהן יהודים חוטפים ילדים נוצרים בשביל לשתות את הדם שלהם או להכין ממנו מצות. סיפורים על קניבליזם, שלא הוכחו מעולם, אפשר היה למצוא גם על המיעוט הקוריאני שחי ביפן. ואולי סיפורי הקניבליזם המפורסמים ביותר הם אלה שנוצרו עם הגעתם של הספנים האירופאים לאפריקה. אבל מה שמעטים יודעים הוא שהאמונות האלה היו הדדיות. גם הילידיים היו בטוחים שהאורחים מתכוונים לטרוף אותם, ולא רק להפך. אפשר להגיד שסיפורים על קניבליזם וסיפורים על חטיפת ילדים בשביל קצירת איברים הם קרובי משפחה. בעצם המהות שלהם זהה, לקחת את הגוף של מישהו אחר ולהטמיע אותו בתוך הגוף שלך. וכאמור, בסוף המאה ה-20 סיפורים כאלה צפו מחדש באמריקה הלטינית בכל הכוח. פתאום, מקומיים התחילו להאמין שתיירים ממדינות מערביות או מפותחות רוצים לחטוף את הילדים שלהם בשביל לקחת את האיברים שלהם ולהשתיל בילדים שלהם. כמובן, כל מומחה מערבי באשר הוא הכחיש באופן נחרץ שדבר כזה קורה או בכלל עשוי לקרות. רופאים ומדענים הסבירו לתקשורת שמדובר בהליכים מסובכים ויקרים כל כך שאין סיכוי שיוכלו לעבור מתחת לרדאר. בטח לא אם מדובר בתעשייה של ממש. אבל אמירות של מומחים, נהירות וחד משמעיות ככל שיהיו, ובכירים ככל שיהיו אותם מומחים, הן פשוט ניסיון חסר סיכוי כשמדובר בקונספירציות. זה כמו לנסות לייבש קרחון באמצעות מלחייה. זה קרב אבוד. ההיסטוריה מלמדת אותנו ששמועות וקונספירציות יכולות לעלות לא פעם בחיי אדם, אבל אפילו כשזה מגיע לשם, רובנו בדרך כלל עדיין לא ממש מנסים להבין את שורשיהן, אלא פשוט לבטל אותן ולסתור אותן באמצעות ערימה של עובדות. רק לעתים נדירות, עיתונאים, פוליטיקאים, דיפלומטים ואנשי חוק צוללים לעומק העניינים ומנסים להבין מאיכן הסיפורים האלה באמת נובעים. לא כל שמועה באופן נקודתי, אלא המגמה כולה, מה מזין אותה. ובמקרה הזה היו כמה חוקרים שניסו לעשות את זה, ללכת אחורה לא שלב אחד, אלא עשרה, להסתכל לתופעה בלבן של העין. מומחים מחוץ לגואטמלה ניסו להתמקד במה שהם תיארו כאופי האלים של המדינה, שרק בשנת 1996 התחילה להתאושש ממלחמת אזרחים ממושכת, בת 36 שנים שבמהלכה נהרגו כ-200,000 בני אדם. מדובר במקום פשוט אלים, הם הסבירו, והאלימות הזו יכולה להיות מכוונת לכל אחד. אם ככה, אין מה להזדעזע או להרים גבה. והיו גם מי שזיהו את מקור הסיפורים האלה בשחיתות של הממשל המקומי או פשוט בסנטימנט של שנאת זרים. כמו שהגדירה את זה תיארת מסן פרנסיסקו ברעיון לתקשורת האמריקנית, יש פה אווירה של אנטי גרינגו, הם נורא לא נחמדים. חוקרים אחרים ניסו לצלול עמוק יותר ולהבין את ה-DNA התרבותי של הגואטמלים. ברוח הזו, השערה אחת העלתה שהסיפורים האלה התבססו על אגדה מקומית שנפוצה באמריקה הלטינית ומספרת על מיצ'ולש. יצור מסתורי שחוטף ילדים כדי להכין מהם סבון. ואם זה נשמע לכם מוכר, נדמה שבמקרה הזה כל קשר מקרי בהחלט. לכאורה, הסבירו מי שהסבירו, האגדה הזו נותרה פופולרית גם בסוף המאה ה-20 והשפיעה על צורת המחשבה של המקומיים. אחרים הזכירו סיפורים עממיים על מחשפות שחוטפות ילדים לצורך מיני כישופים, שיקויים ושאר מרין בישין, ושאולי הפכו את המקומיים לחשדנים במיוחד בנוגע לזרים שבוחנים את הילדים שלהם. אבל עדיין משהו היה חסר. כל ההסברים האלה נשמעו יותר כמו תירוצים מאשר נימוקים של ממש. הסברים משכנעים יותר הופיעו בעקבות מחקר שהוכיח ששמועות על חטיפת ילדים היו צצות ברחבי אמריקה הלטינית כמעט תמיד אחרי חשיפת פרשיות פליליות שקשורות לשוק האימוץ. אפשר להזכיר למשל את המקרה שבו המשטרה בסן פדרו סולה, הונדורס, פשטה על מעון לא חוקי לילדים בשנת 1988, ומיד אחר כך נפוצו שמועות שנמצאו שם גופות של ילדים שנתלשו מהן איברים חיוניים. ובשנת 1992, אחרי שהתגלה בית אומנה לא חוקי לילדים בגואטמלה, עלו טענות בלתי מבוססות שהילדים שהוחזקו שם נקנו מהורים עניים כדי להימכר לארצות הברית לצורך ניסויים רפואיים. ולמרות שהסיפורים האלה מאוד דומים במבנה שלהם, הם מקבלים תמיד אפיונים מסוימים שמתאימים לזירת ההתרחשות. במדינות מסוימות למשל, תמיד יופיעו בשמועות האלה רכבים מסחריים גדולים, ונים, בעוד שבקובה הן מספרות תמיד על אנשים על אופנועים שכותפים את הילדים ישר מהזרועות של האימהות המבועלות. אחרי כמה ימים, לפי הסיפורים, הילדים נמצאים מתים אחרי שנלקחו מהם האיברים החיוניים, כשעל גופה מונחים שטרות כסף ומכתב תודה. ככל שהתופעה, כלומר הסיפורים, התפשטו לאורך שנות ה-80 וה-90, חוקרים העלו עוד כל מיני השערות למקור של הסיפורים המשונים האלה. ייתכן הם אמרו שהם נובעים מהפחד מפני הטכנולוגיות החדשות של הרפואה המערבית, שבעיניים זרות עלולות להיראות כמו משהו עתידני, מאיים ומנוכר, שמבוסס על ניסויים בבני אדם. אחרים הצביעו דווקא על מקרים מרחבי העולם שבהם אנשים באמת מכרו איברים בסכומים שנעו בין עשרות לעשרות אלפי דולרים. אם זה קורה, למה שזה לא יתפתח לכדי שוק לא חוקי? בנוסף, היו מי שהצביעו גם על תופעה מגונה ורחבה שבה כסף הפך לאלמנט בלתי נפרד מתהליכי אימוץ בין מדינות שונות. בהדרגה, לאורך שני העשורים האחרונים של המאה הקודמת, קרה דבר מסוכן. הסיפורים האלה שהתחילו כשמועות שבעל פה, במפגשים חברתיים מזדמנים, התגלגלו לתוך העיתונים. עכשיו, צריך לזכור שבשנים שעליהן אנחנו מדברים, עוד לא היו תוכנות מסרים ידיים, מסנג'ר, טיק טוק וכן הלאה, והדרך היעילה ביותר להפיץ מידע להמונים הייתה דרך התקשורת הממוסדת, והיא לא תמיד עשתה את עבודתה נאמנה. בשנת 1987, אחד העיתונים הגדולים בהונדורס, ציטט בכיר ממשל שסיפר שאנשים ממדינות זרות מאמצים ילדים נכים מסיבות הומניטריות לכאורה, אבל בעצם מוכרים אותם לארצות הברית לצורך קצירת איברים במחיר של $10,000 לילד. אחר כך הוא הכיש את הסיפור וטען שהטו אותו, הוא בסך הכל ציטט מקורות בלתי מאמנים, אבל בשלב הזה התקשורת כבר חגגה, העיתונים נמכרו, המהדורות שודרו והמפלצת המשיכה לגדול. בגואטמלה, קצין משטרה חזר על סיפור דומה, מילה במילה כמעט, עם שינוי קל בכמה מהפרטים. אצלו המחיר כבר עלה $20,000. ובמהרה, סיפורים דומים התפשטו ברחבי היבשת והגיעו גם לעיתונים ביוגוסלביה, הולנד, צרפת, רוסיה ואיפה לא. הקוראים מצידם גמו בשקיקה. מבחינתם, הסיפורים האלה היו אמת לעמיתה, הם הרי הודפסו בעיתון. בחלק מהדיווחים הסכומים כבר הגיעו $75,000 בשביל איבר. ואז זה גם הגיע לטלוויזיה, כש-BBC ו-CBC הפיקו יחד תוכנית בשם The Baby Parts Business, שביקשה להתחקות אחרי סיפורים כאלה ולהוכיח את אמינותם. לטענת המבקרים זה נעשה בלי שום עבודה עיתונאית יסודית. בשלב מסוים, התופעה גדלה לממדים כאלה, שבשנת 1993 הפרלמנט האירופאי החליט לאסור הובלה של עוברים, ילדים ומבוגרים נעדרי יכולת לצורך הספקת איברים, כמו גם רצח שמטרתו תרומה כזו, וזאת למרות שלא היו שום עדויות מבוססות לזה שהתופעה בכלל קיימת. אז כמו שאנחנו רואים, לסיפורים האלה היו כל מיני מקורות השראה, וגם התקשורת במודע או שלא, נתנה להם דחיפה קלה. הם אמנם היו בלתי מבוססים, אבל הם התכתבו באופן כזה או אחר עם המציאות. ובכל זאת, בשביל להבין שמועות וקונספירציות באמת, אנחנו חייבים לרדת שלב נוסף, לצלול מתחת לפני השטח ולהבין מה מתרחש שם. מהן אותן מחשבות, תחושות, חששות ודעות קדומות שמראש מפעילות את הדמיון שמאפשר הפצה של הסיפורים האלה. חוקרים מסכימים שברגע שסיפור עובר מפה לאוזן, מאדם לאדם, כל אחד משנה משהו קטן או מוסיף לו משהו משלו, עד שמתגבש סיפור, נרטיב, שמייצג מעין פרשנות משותפת של האירועים. השמועות מעוצבות על ידי חוויות משותפות, קולקטיביות, ובמצבים של לחץ, בלבול או אי ידיעה, הן מאפשרות לחברי הקבוצה להשיג תחושה מסוימת של שליטה, גם אם מלאכותית. ובמילים אחרות, שמועות הן סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בניסיון להרגיע את החרדות המשותפות שלנו. ולא פעם זה נעשה כדרך סמויה של התנגדות. כשאנחנו כשחוקרים של מדעי החברה מדברים על התנגדות, הם לא מתכוונים בהכרח להפגנות המוניות עם לפידים בוערים או התמנת פצצות. הם מתכוונים לסוג אחר של מרד, יומיומי, כזה שיכול להתבטא לדוגמה באבטלה סמויה במשרד, או בהתגנבות לאוטובוס, או בגניבת שקיות ניילון מהסופרמרקט וריסוס של גרפיטי מחאתי, או ונדליזם, או אפילו גרירת רגליים קולנית ומכוונת. הרי גם זו צורה של הבעת מחאה, מתונה מאוד אבל מעצבנת להפלי, בין אם היא נעשית על ידי טינאיג'ר עצבני ומחוצ'קן, חייל או אסיר. הצורות האלה של התנגדות יומיומית מאפיינות מאוד מיעוטים וקבוצות חלשות שרוצות להתנגד, אבל פוחדות לעשות את זה באופנים גלויים שיכולים להוביל לאנישה. במובן מסוים זאת התנגדות שמהווה יותר טקטיקה מיידית, מעין אצבע בעין של הממסד, מאשר איזו אסטרטגיה סדורה ומגובשת שמנסה לחולל שינוי במציאות. זה ניסיון יומיומי ואישי לחבל בשיטה. חוקר בשם דיוויד סמפר מציע שגם השמועות והקונספירציות על חטיפת ילדים לצורך קצירת איברים נובעות מהצורך של אנשים במרכז ודרום אמריקה להתנגד. נכון, לפעמים זה מוביל ממש ללינץ' אלים עם קורבנות, אבל זו כבר התוצאה בלתי צפויה לכאורה. מבחינת מי שמספרים את הסיפורים האלה, עצם העברת השמועה מהווה אקט מסוים של התנגדות. אבל בשביל להבין למה בעצם מתנגדים אותם תושבים באמריקה הלטינית, צריך לצלול רגע למתחים הפנימיים ביבשת וליחסים בין מרכז ודרום אמריקה לארצות הברית. בעולם המערבי נוטים לתפוס לפעמים את אמריקה הלטינית כמקום נכשל, מוכה עוני, רעב ושחיתות. וגם תושבי אמריקה הלטינית נוטים לפעמים לתפוס ככה את עצמם, אבל עם הבדל אחד חשוב. רבים מהם מאמינים שמי שאשם במצב שלהם הוא בראש ובראשונה העולם המערבי. ההיסטוריה לטענתם מוכיחה את זה שלב אחרי שלב. החל מהגעת הכובשים הספרדים בימי קולומבוס, כיבוש האדמות ורצח האוכלוסייה המקומית, דרך הקמת המושבות הצרפתיות והפורטוגליות והטרור שהן הטילו ביבשת, ועד לגישה הכוחנית של ארצות הברית שמתערבת ביד גסה בנעשה ברחבי היבשת. מבחינת אנשים רבים מאמריקה הלטינית, זה לא חשוב מה הן הכוונות של ארצות הברית, אם הן טובות או רעות, אם המטרה שלה היא לשחרר את העמים האלה לחופשי או לקצור רווחים. העובדה היא שחיילים מארצות הברית הגיעו, ירו והרגו בשלל מדינות באזור, ניקרגואה, האיטי, הרפובליקה הדומיניקנית, הונדורס ועוד. היו גם מלחמה ממושכת עם מקסיקו ומאות ניסיונות, ככה לפחות מדווחים, להריל את שליט קובה פידל קסטרו. ארצות הברית מרגישה בבית באמריקה הלטינית, ומבחינת המקומיים היא לא ממש אורחת רצויה. לכן, מדינות רבות באזור רואות במערב את מי שעשק את המשאבים שלהן, ניצל אותן כדי להתעשר על חשבונן, ועשה בפוליטיקה שלהן כבשלו, לטובת האינטרסים שלו והמלחמות הפנימיות שלו. וככה קורה הדבר המסוכן והמחריד הזה, שתיירת מאלסקה מגיעה לכפר של צאצאי המאיה, והמקומיים לא מצליחים לראות אישה עם חיוך אביב, אלא נציגה של מי שבעיניהם עשק אותם ללא רחמים. אפשר למצוא שורה מאוד ארוכה של מחקרים שמצביעים על קשר הדוק בין מציאות פוסט-קולוניאליסטית לבין התפוצה של סיפורי שמועה וקונספירציה בקרב הקורבנות של הקולוניאליזם, גם אם זה כמה דורות לאחר מכן. לפי אחת התיאוריות, במצבים של דיכוי אתני או כיבוש, בני הקבוצה המדוקת נוטים לתרגם את הפחד שלהם מפני הקבוצה המדכאת לפחדים מפני אנשים ספציפיים, דמויות ספציפיות. בנוסף, השמועות הכי קיצוניות מתפתחות כשהעוינות בין שתי קבוצות שונות מגיעה לשיא, אבל אחר כך הן מסוגלות לשרוד במשך תקופות ארוכות משנדמה לנו. דרך הסיפורים אנחנו רואים שכמעט בלתי אפשרי לבטל תפיסות שליליות כאלה גם אחרי עשרות או מאות שנים. אז מה יש לנו פה בעצם? פחדים שנבעו מהיסטוריה עקובה מדם ומרגשי נחיתות, קיבלו חיזוקים מעוני קשה, חשש מטכנולוגיות חדשות ומוזרות, אמונות עממיות על מחשפות ויצורים היסטוריים, וגם סיפורי פשע ומקרי שחיתות אמיתיים שהיו קשורים בתרומות איברים ובאימוץ. כל זה התעצם על ידי דיווחים שקריים בתקשורת, ואמריקה הלטינית נתקעה במעין לופ של שמועות על קצירת איברים שהם מעולם לא הוכחו. ואת כל זה אפשר לפרש גם כסוג של מחאה, מודעת או לא מודעת, כלפי המערב, התנגדות סמויה שצומחת מלמטה ונגמרת לפעמים בשפיכה של דם. אבל אם אתם חושבים שבזה הסיפור נגמר, אתם טועים. אז בשנות ה-90, גורמים רשמיים בארצות הברית רמזו שהסיבה שהשמועות העיקשות האלה צצות בכל פעם מחדש, שנה אחרי שנה, נובעת מכך שהסובייטים, ובהמשך הרוסים, מתעקשים לטפח אותן מאחורי הקלעים. ככה הסבירו בבית הלבן, רוסיה פוגעת במעמד של ארצות הברית ברחבי העולם וגורמת לה להתבזות ולהסתכסך עם השכנים שלה. האם יש בזה אמת? האם זה נכון או רק שקר נוסף במערכת סבוכה של שקרים שמנסים להילחם בשקרים אחרים? כמו שאמר דיפלומט מערבי בזהות חסויה לוושינגטון פוסט אי שם בשנת 1994, אפילו כשאתה חושב שאתה יודע מי מושך בחוטים, אתה אף פעם לא באמת יודע. וגם אם נדמה לך שהצלחת לגלות מי מרוויח מכל הסיפור, אתה לא יכול להיות בטוח שזה אכן הוא שמשך בחוטים כדי להרוויח, או שזה היה מישהו אחר שרק רצה לגרום לך לחשוב שזה מה שקרה. תודה שהאזנתם לנה להפיץ. אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט הזה ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל ובגוגל, או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. את הפרק הפיק רן רחמני וערך שחר ברקת, ואני יובל פלוטקין.